בפתחו של חודש ניסן, אז הערב נשנה מהרגלנו בעיסוק בפרשות השבוע, ובעיון בהם נעבור לעיין בהגדה, מנת שבאמת נוכל לקיים בהידור את המצווה מדאורייתא של סיפור יציאת מצרים. בעזרת השם, בשבוע הבא נחזור לעוד שיעור נוסף בענייני הפסח, אבל חשבתי לנכון להקדים מעט את העיסוק בהגדה לשבוע. הגמרא במסכת פסחים מלמדת אותנו שבכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. הרמב״ם, שמביא את הגמרא להלכה, מוסיף מילה אחת, והיא שבכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו אתה יצא ממצרים. זאת אומרת שהמצווה הקשה של ליל הסדר היא להרגיש את כל התהליך שעם ישראל עבר, להרגיש שיוצאים מבית עבדים. ואויל וזוהי המצווה הקשה של הערב, אז חשוב מאוד כבר בתחילת הסדר לעורר את כל המסובים לחשיבות של המצווה הזאת, כי זה לא לילה שבו קוראים או רק אומרים, זה לילה שבו מרגישים. ולכן כבר בראשיתו של הסדר מנהג ישראל, לפני הקידוש, לפני הקדש, לומר או לשיר את כל סימני הסדר, את כל המעלות שבהם נעלה במהלך הלילה של הסדר. קדש, רוחץ, קרפס, יחץ, וכך הלאה עד הלל מרצה. ואם מספור נגלה שיש 15 מעלות, יש 15 סימנים בלילה הזה. והסיבה ל-15, כי 15 זה אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא, יודקי. ובשעה שנמצאים במיצר, יש דרך אחת לצאת מן המיצר. מן המיצר קראתי יא, ענני במרחב יא. כיוון שרוצים בלילה הזה לצאת מהמיצרים של מצרים, מה שנדרש, דבר ראשון לדעת, שחובה עלינו לקרוא יא, אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא. ואז זוכים לענני במרחב יא. יוד קיי, שמו של הקדוש ברוך הוא, כפי שכבר אמרנו הרבה פעמים, זה שם שיש בו דבר מעניין. ההי מסמל, רפרזנט, פרזנט, הווה. היי לכם, אומר יוסף למצרים. יוד מסמל עתיד. כמו שאמרנו היום ביעלה ויבוא, יעלה, יבוא, יגיע, יראה, יוד בראש מילה, הופכת את המילה לעתיד. מי שיודע לחבר את היום עם המחר, את ההי ואת היוד, מי שמבין שהחיים זה לא רק היום, זה גם המחר, ומה שלא רואים היום אפשר יהיה לראות מחר ולהבין מחר, בדרך הזאת אפשר לצאת מן המיצר ולראות את המרחב הגדול שהקדוש ברוך הוא מציע לנו. אז לכן, זה המספר, אחד ההסברים, זה המספר של סימני הסדר, 15 כמניין י"ק. ואם כן, ברעיון הזה נלך הלאה ונראה דברים מאוד מעניינים לאורך כל ההגדה. אחת השאלות שרבותינו הראשונים שואלים, מדוע לא מברכים בלילה הזה אשר קדישנו ממצותיו וציוונו על סיפור יציאת מצרים, או לספר ביציאת מצרים? הרי זה מצווה מדאורייתא. אם על חנוכה מברכים להדליק נר, של חנוכה ועל פורים, על ההגדה, על המגילה, על מקרא מגילה, אז מדוע לא מברכים על סיפור יציאת מצרים? התשובה היא, מברכים. איפה? לא עכשיו. מברכים אחר כך, בהמשך הערב. כי כדי להגיע למצב של יציאת מצרים, מה שנדרש קודם, זה להרגיש עבדים. כדי לצאת מבית עבדים, צריך קודם להרגיש עבדים היינו. ברגע שעוברים את החלק בהגדה של עבדים היינו, ואת כל העינוי של המצרים, ואת כל הצרות, ומגיעים למכות, ועומדים לצאת כבר, אומרים כבר, בצאת ישראל ממצרים, הנה כבר יוצאים, מיד אחרי הבצאת ישראל ממצרים, מה אנחנו אומרים? מיד אחרי זה, את הקטע השני, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים. אשר גאלנו, עכשיו אפשר להגיד. עכשיו אפשר לדבר על הגאולה, על הסיפור של יציאת מצרים. כי עכשיו יוצאים. אשר גאלנו וגאל את אבותינו. ולכן, ברעיון הזה אפשר להבין דבר נוסף, פילי פלאים. הלילה הזה שותים ארבע כוסות. ולמה ארבע כוסות? אז כפי שכבר חז"ל אומרים, הרשב"א מביא את זה בפסחים בקטע השלישי, כנגד ארבעה לשוני גאולה, האמורים בגלות מצרים, והוצאתי אתכם, והצלתי אתכם, וגאלתי אתכם, ולקחתי אתכם. אז לכן שותים ארבע כוסות. למה דווקא כוסות? אולי בלילה הזה נאכל ארבע תפוחים. הרי צריך את המספר ארבע, אז ניקח משהו אחר. או ארבע פירות מסוימים. למה דווקא יין? אז יאיר רב שלמה זלמן, רבינו הגדול, פילי פלאים. אומר, אדם אוכל תפוח, הוא נהנה מאוד. הוא עובר לתפוח השני, אין שינוי גדול, ואולי גם זה לא כל כך טעים כמו הראשון, כי הוא כבר טעם את הטעם בראשון. כשהוא מגיע לשלישי זה כבר פחות. והרביעי ספק אם הוא גומר. אבל מי שמבין ביין, כשהוא עובר לכוס השנייה, יש בו שמחה גדולה יותר מהכוס הראשונה. ובכוס השלישית יש שמחה יותר. אז בלילה הזה צריך להרגיש את השמחה האמיתית של היציאה ממצרים. ומעניין מאוד, רב מוישה פיינשטיין באיגרות משה כותב, שלא יוצאים ידי חובה במיץ ענבים. כי מאבדים בזה, זה דבר קל. אומר רב שלמה זלמן, אפשר לצאת במיץ ענבים. הוא עצמו היה נוהג לשים מעט יין בתוך המיץ ענבים, ככה ביחד. אבל הרעיון של כוסות יין, כי הם באמת מעוררים את השמחה לשמחה גדולה יותר. כי אם מתבונן, אז בעצם מה קרה? הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, א', גר יהיה זרחה. ב', ועבדום. נהיה עבדים. ג', ועינו אותם. גר יהיה זרחה בארץ עולהם, ועבדום, ועינו אותם. אז הנה עכשיו מה קורה בכל השלבים של הגאולה בקטע הרביעי. לכן אמור לבני ישראל, אני השם, והוצאתי אתכם מתחת לעשות קו, סבלות מצרים. זה העינוי. השתחררנו מהעינוי, מעבודת הפרך. זה הכוס הראשונה. והצלתי אתכם מעבודתם. השתחררנו לגמרי מהעבודה, מהעבדות. זוהי הכוס השנייה. וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים. זה הכוס השלישית. ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוקים. וידעתם כי אני השם אלוקיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. זה הכוס הרביעית. אז כל כוס למעשה בלילה הזה שוב צריך להרגיש שלמעשה השמחה גדלה. קודם עבדנו בפרך, אחר כך עבדנו, הפסקנו לעבוד, יצאנו. אז אם כל הלילה זה לילה שצריך להרגיש, אז גם הדבר בא לידי ביטוי בארבע כוסות היין. אם כך, נתקדם הלאה. אם בלילה צריך להרגיש, ובלילה הזה שיש בו כל כך הרבה פרטים, קוראים ללילה הזה ליל הסדר, כי יש בו באמת סדר. הכל מסודר, רק צריך להתבונן ולראות את זה. אז אם הכל באמת כל כך מסודר, וזה המהלך, אז זה מסביר לנו מדוע בלילה הזה חוזרים מבית הכנסת, עושים קידוש, ועוד כמה שעות נגיע כבר למצה. היה ראוי יותר שבלילה הזה נחזור, כמו בכל ליל שבת או בליל חג, נקדש, נאכל מצה, אולי גם דג עם המצה, ואז נתחיל לספר. נדמה לי שאז הסיפור יהיה הרבה יותר רגוע. אמנם השנה בכל מקרה זה יהיה יותר נוח, כי השנה יש שבת קודם, אז אפשר, גם חשוב, סוגריים מבחינת ההלכה, לא לומר לילדים בשבת, הלכו לנוח, שיהיה לכם כוח בלילה. כתוב מפורש אסור להגיד את זה, כי זה מכין משבת ליום טוב. אפשר להגיד לילדים, תנוחו בשבת, יהיה לכם כוח, אבל לא להגיד שיהיה להם כוח בלילה. כי על פי ההלכה הזה אסור לעשות את זה. ואם כן, אז היה ראוי שכל לילה, כל שנה בליל הסדר, נתחיל את הלילה באכילת המצה. ועל זה מספר את הסיפור. יהיה הרבה יותר נוח. אז למה מחכים כל כך הרבה שעות? כי שום. כי אם צריך להרגיש, אז קודם אנחנו עבדים. ורק אחר כך שמגיעים לבצת ישראל ממצרים, שכבר יוצאים ויוצאים איך? בחיפזון, אז מגיעים למצה. כי הכל מגיע בזמן. אם זה כך, אז מה שאני לא מבין, אז מדוע עוד לפני המגיד, אומרים בקטע החמישי, הלך מעניה, מדוע מזכירים את המצה בתחילת הסדר? הרי נגיע אליה רק בהמשך. נגיע למצה בשעה שנגיד בצאת ישראל ממצרים. אז מה פתאום עוד בתחילת הסדר לפני המגיד? כי אומרים חז"ל על הפסוק במגילת איכה, זה מאוד מעניין, הרי יום צאתי מירושלים, זה יום צאתי ממצרים, זה גם יום צאתי מירושלים. השנה ליל הסדר זה במוצאי שבת. אם לא ייבנה הבית, אז תשעה באב גם יהיה במוצאי שבת. תמיד ביום שיוצאים ממצרים, זה גם היום שיוצאים מירושלים. אז במגילת איכה נאמר בקטע השישי, גלתה יהודה מעוני. למה גלתה יהודה? למה יצאנו לגלות? בגלל לעשות קו על שאכלו חמץ בפסח, וכתיב לחם עוני, והסבר אחר, סיבה אחרת, על שחבלו משכונו של עני, וכתיב כי איש עני הוא, שעשקו שכר שכיר, שגזלו מתנות עניים. אז למעשה ישנם שני סיבות מדוע יצאנו לגלות. סיבה אחת, כי אכלו חמץ בפסח. סיבה שנייה, שעשקו את העני, ביזו את העני, לקחו את המעט שיש לו. אז לפני שכל דבר מתחיל בלילה, אומרים הקדוש ברוך הוא, דבר ראשון, אנחנו רוצים להודיע, אנחנו את שלנו משתדלים לעשות. ראשית, הלך מעניה. אנחנו הלילה לא נאכל חמץ, נאכל מצה. ויותר מזה, כל דכפין יתה ויוכל. אז את שני הסיבות שהביאו לגלות, אנחנו מתקנים. אז אם אנחנו עושים את שלנו, אף אתה עשה את שלך. אז לכן עוד לפני שבכלל עוסקים במצה ונעסוק בה עוד אחר כך, בשעה שיגיע הזמנה של המצה, כבר מיד מודיעים בהתחלה, קדוש ברוך הוא, אנחנו מבקשים את שלנו לעשות טוב, ותשתדל גם אתה את שלך לעשות, ותגאל אותנו מהגלות. מיד לאחר ההלך מעניה, יש עוד כמה שלבים בהגדה, מגיעים לשלב הנוסף, בקטע השביעי של הקושיות, קושייה הראשונה שהלילה הזה כולו מצה, הלילה הזה מרור, הלילה הזה מטבילים שתי פעמים, והלילה הזה כולנו מסובים. אלה השאלות ששואלים. שואל בן את אביו, ואם עוד אין ילדים, שואל את האישה את בעלה, ואם אדם נמצא לבד, הוא שואל את עצמו, ומה התשובות, מה התשובה שעונים לכל השאלות? יש לנו תשובה אחת לכל השאלות, והיא, עבדים היינו לפרעה במצרים. אז אם הילד הוא חכם, אז הוא שואל את אבא, אבא תסביר לי, איך עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו השם אלוקינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה, איך זה עונה לשאלות ששאלתי? אומר לו אבא, פשוט. יצאנו ממצרים מבית עבדים. יצאנו מבית עבדים, מיהרנו מאוד לצאת. אז לא הספיק בצקנו להחמיץ. לכן אנחנו אוכלים מצה. יצאנו מבית עבדים, שהיינו שם, היה מאוד מר, זה היה מרור. שהיינו בבית עבדים ויצאנו, עכשיו אנחנו בני חורים. אז אנחנו גם מסיבים. יושבים בהסיבה. אז שואל את אבא, אבל מה עם השאלה השלישית? איך זה קשור? שבכל הלילות אין לנו אוכלים, אין לנו מטבילים אפילו פעם אחת. הלילה הזה שתי פעמים. מה זה קשור? לעבדים היינו לפרעה במצרים? איך עבדים היינו עונה על השאלה הזאת? תנסו בסדר לשאול, תראו אימונים. אז ההסבר הוא פשוט. כי אחד מהדרכים או מהדברים שמבטאים חירות, זה שאדם כל מאכל שמביאים לו, הוא מדביל אותו באיזה תבלין שנמצא לידו. גם שמביאים בשר, מדבילים את זה באיזה רוטב מסוים, באיזה חרדל או באיזשהו כל דבר מטובל. אז זה מבטא את החירות. כי עבד אין לו במה להדביל. אין לו, יש לו פת יבשה. אבל בן חורין, כל מאכל, אפילו המאכל המשובח ביותר, כדי לתת לו עוד איזשהו טעם, אז מדבילים אותו. אז לכן, העבדים היינו ויוציאנו משם, זה גם תשובה לשאלה הזאת. אבל, יש כאן דבר נוסף, שפשוט להבין מה עושים. הילד שואל את אבא, שבכל הלילות אין לנו מדבילים פעם אחת, לילה הזה, שתי פעמים. הפעם הראשונה אני מבין, מדבילים במי מלח את הקרפס, את התפוח, אדמה, את הצנון, את ה... מה שמדבילים במי מלח. הביצה, הכל, דווקא פרי אדמה, לא שהכל. מדבילים במי מלח, כל דבר שהוא פרי אדמה. אבל הפעם השנייה שנדביל, זה יהיה בסעודה עצמה, שנדביל את המרור בחרוסת. אז איך הבן שואל עכשיו אבא, שבלילה הזה מדבילים שני פעמים? פעם השנייה תגיע עוד כמה שעות? אז איך הוא יודע? אז ההסבר הוא שבתחילת הסדר חייבים להסביר את כל הקערה, את כל מה שיש על הקערה. אז האבא מסביר לבן בתחילת הסדר ואומר לו, הנה אתה רואה יש כאן חרוסת, יש כאן מרור, ובהמשך הלילה אנחנו עוד נדביל את המרור בחרוסת. ושנדביל את זה אני אסביר לך למה מדבילים את זה, אבל תדע, בהמשך עוד נדביל את זה. והוא מסביר לו את כל הקערה. ואז פתאום הבן רואה שלפני שהולכים להדביל עוד בהמשך את המרור בחרוסת, קודם לכן מדבילים במי מלח את הקרפס. אז הוא כבר יכול לשאול את אבא, אז רגע, עכשיו מדבילים, ואחר כך אמרת לי שידבילו עוד פעם. אז מה פתאום בלילה הזה מדבילים שני פעמים, ובכל לילה בכלל לא מדבילים? אז לכן זה מסביר איפה הפעם השנייה, איך הבן יודע על הפעם השנייה כבר עכשיו, כי הוא יודע את זה מכוח הסימנים של הקערה, שמסבירים לו שמה יהיה אחר כך. עוד דבר מעניין, בעבדים היינו לפרעה במצרים, בקטע השמיני, אומרים חז"ל בקטע התשיעי, בגמרא בפסחים, שסדר ההגדה הזה מתחיל בגנות ומסיים בשבח. מהי בגנות? מה זה מתחיל בגנות? רב אמר, מתחילה עובדי עבודת גילולים היו אבותינו. ושמואל אמר, עבדים היינו. זה הסדר. או מתחילת עבדים היינו, לפי שמואל ולפי רב, מתחילה עובדי עבודת גילולים היו אבותינו. מה אנחנו עושים למעשה? את שני הדברים. יש קטע שמתחיל בעבדים היינו, ובהמשך יש עוד קטע שמתחיל מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. למה? כי בלילה הזה אין מחלוקת. כל שיטה מתקבלת. יש מחלוקת בגמרא באיזה שני כוסות צריכים להסב. בכוסות הראשונים או בכוסות האחרונים. ההלכה היא בכל הארבעה. כי בלילה הזה מחברים את הכל. בלילה הזה אוכלים את קורבן הפסח צלי. לא אוכלים אותו מבושל. כי במרק אצל אמא שמכניסים עוף, אחרי שהוא מתבשל, כל דבר מתבשל מתפורר. דבר שהוא צלי, זה נשאר חתיכה אחת. לכן, גם את קורבן הפסח אוכלים בחבורה אחת ולא יוצאים מהחבורה. לא שוברים עצם. אף על פי שאין קורבן פסח, מי שאוכל עוף ונהנה לפעמים מהלחלוכית שיש בתוך העצם, בלילה הזה לא שוברים עצם, כי הכל נשאר שלם. שום דבר לא שבור. אז לכן כל שיטה מתחברת, כל שיטה מתקבלת. מכאן, קטע עשירי, מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון, שהיו מסובים כדי לעשות קו בבני ברק, והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה, שבאו תלמידיהם ואמרו להם, רבותינו, הגיע הזמן קריאת שמע ששחרית. אז אני מבין שרצים ללמד אותנו, האגדה מבקשת ללמד אותנו, שהם סיפרו כל אותו הלילה. אבל מדוע יש כאן דגש שהיו מסובים בבני ברק? הרי אין מילה באגדה מיותרת, הרי זה לא באמת משנה לנו אם הם סיפרו בבני ברק או בלוד או בכל מקום אחר שבו ישבו התנאים. מה זה הדגש הזה? אני נדמה לי שיש פה דבר פילי פלאים. אם מסתכל טוב על הרשימה של החבורה של גדולי ישראל שמופיעים כאן, זה ישר יוביל אותנו לאותה גמרא בסוף מסכת מכות. שוב! פעם אחת היו עולים לירושלים. מי? רבי אלעזר בן עזריה, ורבי עקיבא, ורבי יהושע, כל החבורה שלפנינו. והיו רואים שועל יוצא מבית קודשי הקודשים. התחילו הם בוכים, ורבי עקיבא מצחק. אמרו לו, רבי, מה אתה צוחק? אמר להם, מה אתם בוכים? ולימד אותם רבי עקיבא את הסוד הגדול, שרואים שועל מבית קודשי הקודשים, עם כל הכאב, עם כל הצער, עם כל הקושי, אבל בחושך הנורא הזה, מקופל גם האור של המחר. לכן אני צוחק. עד עכשיו לא התקיימה הנבואה של עוד ישבו זקנים וזקנות בחובות ירושלים, אבל עכשיו שמתקיימה הנבואה, ציון שדה תחרש. ברור לי שמחר תתקיים הנבואה, עוד ישבו זקנים וזקנות בחובות ירושלים. מה אמרו לו? רבי, עקיבא, ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. לא יודע מתי זה היה, אבל החבורה הזאת אמרה לו, רבי, יש לנו בקשה אחת. אפשר אולי לעשות את הסדר אצלך בבית השנה. הבית חרב, רומי מסביב, חושך נורא. איך אפשר בליל סדר, בכזה מצב קשה, שהכל חרב, להרגיש בני חורים, לאכול באסיבה? אנחנו רוצים את הסדר לעשות אצלך. תלמד אותנו את הסוד. איך שגם משך אפשר מסובים, אומרת הגמרא בחגיגה, עירו של רבי עקיבא הייתה בני ברק. הוא היה אמר הדעתרה. ולכן מעניין, רבי אלעזר בן עזריה, בהלכה כמותו, שמספרים ביציאת מצרים עד חצות. לכן אנחנו גם נוהגים לאכול את האפיקומן עד חצות. באותה שנה שהיו אצל רבי עקיבא, למדו איך כל הלילה, איך כל החושך, בכל זאת, בחושך אפשר להסב, אפשר להגיש בני חורים. הוא לימד אותם את הסוד לראות את המחר. בפילי פלאים, איך אמרנו פעם, שרב לזר בן אורקנוס, רב לזר הגדול, היה חולה. תלמידיו הרי התרחקו ממנו, כי לידו אותו, אבל שהיה חולה, באו לבקר אותו. נסו כולם, הוא שאל אותם, איפה הייתם עד עכשיו? מה פתאום באתם? אז הם לא רצו להגיד לו, רבי, אתה בנידוי. אז כל אחד אמר, אמרו, היינו עסוקים. אז הוא יושב, מסתכל עליהם, אומר לו, לרבי עקיבא, רבי עקיבא, הוא אומר לכולם, אף אחד לא ימות מיטה טבעית. ורבי עקיבא שואל אותו, ומה איתי? שלך קשה משל כולם. התחיל רבי עקיבא בוכה. פעם היחידה בכל חזל שרבי עקיבא בוכה. ואומר, רבי, אולה פלי אורייטה, תלמד אותי תורה. אבנזר בן אורקנוס זה השעות האחרונות שלו. אולי פחות מזה. עכשיו בא רבי עקיבא ואומר לו, רבי, למדני תורה. זה הזמן להגיד לרב לזר החולט, למדני תורה. אמר לו, בסדר. ישב ולימד אותו, זה היה יום שישי אחר הצהריים. מה הוא לימד אותו? שיר השירים. הייתה אש מקיפה אותם. עד שאמר לו, רבי, די, עד כאן, יותר אני לא יכול. מה ביקש רבי עקיבא? רבי עקיבא לא בכה כי הוא פחד למות מיתה משונה. רבי עקיבא אומר לרבו הגדול, רבי, תלמד אותי את התורה, איך להשאיר לדורות הבאים את הכוח הזה, את ההבנה הזו, גם כשקשה, גם כשמסובך, שלא יעמדו ויגידו, זו תורה וזו שכרה. תלמד אותי איך ללמד את הדורות הבאים, גם ששואל יוצא מקודש הקודשים, לדעת, לצחוק, כי לראות בשואל את האור של המחר. זה רבי עקיבא. מה נוהגים לעשות במוצאי הסדר, בסוף הסדר? שיר השיר. נוהגים, מנהג ישראל, מנהג קדמון, כמה שזה מאוחר, לשבת לשיר שיר השיר. זה החיבור. זה כל הלילה. בואו נעסוק בזה בהמשך. אז זה החבורה. ועוד הערה קצרה, רק אם מתבונן, תראו גדלותם של תלמידי חכמים בקטע העשירי. הם מסובים בביתו של רבי עקיבא בבני ברק. הוא המארח. אבל תראו איך הם יושבים ליד השולחן. מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון. מי באמצע? רבי אלעזר בן עזריה. הוא הנשיא. הוא יושב בראש השולחן. למרות שהמארח הוא רבי עקיבא, אבל רבי אלעזר בן עזריה יושב באמצע. מצד אחד רבי אליעזר ורבי יהושע, מצד שני רבי עקיבא ורבי טרפון. ומכאן, נשאר אולי עוד רגע בקטע הזה, אבל נחבר אותו קצת להמשך. בהמשך, נאמר בקטע ה-13, כנגד ארבעה בנים דיברה התורה. כפי שידוע, חכם רשע טעם ואינו יודע לשאול. מדברים פה על חכם, אני מבין, על טעם, אינו יודע לשאול. אבל המעניין הוא שגם הרשע, זה הרשע הגדול, זה הרשע שאומרים עליו, אילו היה שם, לא היה ניגל, אבל איך קורא לו בעל ההגדה? בן. כנגד ארבעה בנים. בלילה הזה גם אלה שרחוקים, הם כולם בנים, כי בלילה הזה מתחילים את הכל מחדש. מהלילה הזה שואבים חירות מחודשת. בלילה הזה יוצאים מבית עבדים. אז גם אלה הרחוקים, גם אותם רשעים, כולם מצטרפים ביחד. מי שמבין את הסוד הגדול של הלילה הזה, לחבר את הכל ביחד, לחבר את החכם עם הרשע, עם התם ואינו יודע לשאול, הוא זה שיראה את האור של הבוקר. ולכן מאוד מעניין, אור של הבוקר נקרא בלשון חז"ל שחרית. הגיע הזמן קריאת שמה של שחרית. אומרים הקדמונים, שחרית זה ראשי תיבות. תראו את המילה שחרית בקטע העשירי, המילה האחרונה, חטא של שחרית זה חכם, וריש זה רשע, וטף זה טעם, ושין יוד שאינו יודע. לשאול, אם יודעים לחבר בלילה הזה את כולם, גם את הרחוקים, ולהבין שכולם בנים להשם, שכולם בנים להשם, מי שיודע את הסוד הזה, אז בלילה הזה הוא יראה את מה? את האור של שחר, של הבוקר. קטע ה-12, ברוך המקום, ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל. אני לא מבין. אם בלילה הזה, כמו שפתחנו, צריך להרגיש, בלילה הזה יהיה סדר. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, לבוא אחר כך. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, לבוא אחרי קריאת ים סוף. יבוא אחרי שביעי של פסח. אז מה נכנס כאן, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל? שוב, עומק של רבותינו הקדמונים, זה פילי פלאים. הרי מה קורה מהחלק הזה של ההגדה? אם תתבוננו בכל ההגדות, תראו, מביאים פסוקים ודורשים כל מילה בפסוק. ויענו אותנו בעבודה קשה, בחומר בלבנים, כמו שנאמר, כמו שנאמר. דורשים כל מילה. זאת אומרת, שבליל הפסח יש חיוב מיוחד של תלמוד תורה. לדרוש ביציאת מצרים. כפי שרבותינו מראים לנו באגדה. אז כמו שכל אדם שבבוקר אומר ברכות התורה, ושהוא מקבל עלייה לתורה, הוא שוב מברך, כי יש עכשיו חיוב חדש של תלמוד תורה, הוא זוכה בעלייה לתורה, בלילה הזה יש חיוב מיוחד של לימוד תורה, דורשים ביציאת מצרים, עד לפני שמתחילים לדרוש את הדרשות של הפסוקים, מה אומרים? ברוך שנתן תורה לעמו ישראל. יש מעין ברכת התורה. מכאן, הערה קצרה בקטע 14, שימו לב באותיות הקטנות, וזה גם מאוד מאוד חשוב בתחילת הסדר, לומר לכל המסובים, יחסי המצות, מגביע את הכוס בידו ויאמר, והיא שעמדה לאבותינו ולנו וכו'. אז בכלל, בהגדה יש הרבה פעמים שכתוב, מגביע את הכוס, מכסה את המצות, מגלה את המצות. והרבה פעמים ככה שוכחים, אז אומרים, כתוב בהגדה, עכשיו צריך לגלות, עכשיו צריך לחסות. וזה נראה לנו ככה, כי כתוב, אז צריך לגלות, כי כתוב, אז צריך לחסות. חשוב מאוד להסביר לכל המסובים, מה פתאום מגלים, מכסים, מה זה? אנחנו עושים קידוש כל שבת. מעיקר הדין, צריך לעשות קידוש על אכלות. כי אכלות זה דבר חשוב יותר מהיין. אבל היין זה דבר יותר משמח. אז לכן חלק בהגדה שצריך להגביע את הכוס, כי עכשיו מחזיקים את הכוס עוד ביטוי של הודעה, אז צריך לחסות את מה? את המצות, כי שוב, אנחנו עדיין לפני נטילת ידיים. אז כדי לא לפגוע במצות, אז כל פעם שנוגעים בכוס, בחלקי ההגדה ומגביעים את הכוס, אז גם אם לא כתוב בהגדה, פשוט כל המסובים כבר יודעים, צריך לחסות את מה? את המצות. לאחר מכן, בהמשך ההגדה יש קטע מאוד מעניין, בקטע ה-15. צאו למד, מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו, שפרו לא גזר על הזכרים ולבן ביקש לעקור את הכל. שנאמר הארמי עובד אביו, וירד מצרים, ויגר שם במתי מעט, וישם לגוי גדול עצום ורב. כותב הרמב״ם, פוסק להלכה בהלכות חמץ ומצה בפרק ו' בקטע ה-16. והוא שידרוש מהארמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה, וכל המוסיף ומעריך בדרש פרשה זו, כדי לעשות קו, הרי זה משובח. זאת אומרת, הרמב״ם אומר, אף על פי שיש מצווה הרי לספר ביציאת מצרים, אבל שמגיעים לחלק הזה בהגדה של צאו למד, מה ביקש לבן, רגע, פה זה לא יכול להיות מהר כמו הקטעים האחרים או רק עם יערות, פה חייבים לדרוש. כל המרבה לדרוש הוא מעריך בדרש פרשה זו. מה המיוחד כאן? יש פה דבר פילי פלאים. ליל הסדר יעקב, ליל הסדר זה הלילה שבו הכל מתחבר ביחד. מתחברים הדורות ביחד. חיבור של דורות, כפי שאמרנו הרבה פעמים בשם הקדמונים, רש"י מביא את זה בפרשת ויחי ועוד, מתבטא באבן. אבן זה למעשה שני מילים, אב ובן, או אבן ראשי תיבות, אב ונכד, אמא, בת, נכדה. אבן זה חיבור של דורות. אמרנו פעם, שהולכים לבית החיים, שמים אבן. מה פתאום שמים אבן? אומרים לסבתא, אומרים לאבא, אומרים לסבא, איפה שעצרתם, אנחנו ממשיכים, בונים עוד קומה. בונים עוד קומה, יבוא יום, נראה כבר את כל הבניין כולו. הרעיון של אבן, ולכן יעקב, שהולך לבית לבן, בלילה האחרון, הוא ישן על אבנים, הוא גולל את האבן מעל פי הבאר, הוא עושה עם לבן הסכם גל אבנים, כי הוא בא לבטא ולהראות ללבן את החיבור שיש לנו. לבן זה שני מילים, לא בן, הוא לא בן של אף אחד. לבן הוא למעשה זה שמבקש להפריד, זה שמבקש לנתק את כל השרשרת של הדורות. הוא זה שנותן לפרעה את העצה של כל הבן הילוד, היאור התשליחו. כי חז"ל אומרים, בלעם זה לבן. אז זה דבר אחד שבלעם ביקש לעשות. לנתק את הדורות. דבר נוסף שבלעם ביקש לעשות, שלבן ביקש לעשות, למנוע מעם ישראל לשוב לארץ ישראל. הוא אומר לאחותו, לרבקה, שלא תלך להינשא ליצחק, תשב הנערה עמנו ימים או עשור, ואחר תלך. נביא לפה את יצחק, למה שהיא תלך אליו? והיא אומרת, אלך. הוא מנסה להשעות את יעקב על ידי העבודה הארוכה, 7 שנים ועוד 7 שנים, ועל ידי זה הוא יתרגל ויישאר. וכאשר בני לבן רואים את העשירות הגדולה של יעקב, הם אומרים את האנטישמיות הראשונה בהיסטוריה, לקח יעקב את כל אשר לאבינו, יהיה עשיר, כי הוא גנב לנו את הכל, ומאשר לאבינו עשה את הכבוד הזה, הוא יש לו קשר עם כולם, עם השלטונות, אבל לבן לעולם לא יגיד את זה. כי לבן יודע, אם הוא יגיד את זה, היהודים יברחו. ושהיהודים יברחו, יש להם מקום אחד לברוח, זה הביתה. וזה הכי מסוכן. עדיף שישארו פה אולי קצת יותר עשירים ולא יהיו בבית. כי פה בכל זאת זה עוד בשליטה שלנו. זה ביקש לבן לעשות. זה נקרא לעקור את הכל. שעוקרים את היהודי מביתו וממשפחתו, זה עוקר את הכל. אז בלילה שבו הכל מתחבר ביחד, כל המעריך בדרש פרשה זו, הרי זו משובח. אחר מכן, וירד מצרימה בקטע ה-17, אנוס על פי הדיבור. וגם כאן, פשוט פשט, מה זה אנוס על פי הדיבור? הרי יעקב אמר שהוא רוצה לרדת למצרים. ארדנה והראה את יוסף בטרם אמות. אז מה זה אנוס על פי הדיבור? הוא רצה לרדת לשבוע, לזמן מועט, ולחזור בחזרה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה יורד ונשאר שם. אני יעלה אותך משם. אתה כבר חי, משם לא תעלה. אז זה נקרא אנוס על פי הדיבור. ואתה, בסוף הקטע ה-17, ישבון העבדיך בארץ גושן. למה דווקא בארץ גושן? מה המיוחד שהישיבה שלנו במצרים הייתה בדווקא בארץ גושן? אז כתוב בפרקי דרב לזר, בשעה שאברהם ושרה יורדים למצרים בירידה הראשונה, ואברהם אומר לשרה, אמרינה אחותי את, ופרעה חושב שהיא אחותו, התברר לו שהיא אשתו, ואז הוא חייב, על פי הציווי האלוקי, לשלח אותם, אז נאמר שהוא נותן לשרה מתנות. בפרקי דרב לזר כתוב, איזה מתנה הוא נתן לה? את העיר גושן, את ארץ גושן. והוא כתב לה, בטאבו של מצרים, שהעיר הזאת שייכת לה לעולם ועד. זאת העיר של שרה. אם כך, זה הרי פילי פלאים. שיוצאים ממצרים, נאמר ביחזקאל, זה הלידה של עם ישראל. נאמר יום הולדת אותך. אז אם יציאת מצרים זה הלידה, אז השיעבוד זה ההיריון. בהיריון נמצאים ברשות של אמא, אחרי הלידה עוברים לחינוך של אבא. אז היינו במצרים, אז היינו בחלק של אמא, בארץ גושן. ומשם יצאנו לארץ האבות, לארץ ישראל. קטע הבא, בקטע ה-18, במתי מעט. כמו שנאמר, ב-70 נפש, כדי לעשות קו, ירדו אבותיך מצרימה. וזה מאוד לא מובן. כי אם מסתכלים בתורה, אז נאמר קצת אחרת, בקטע ה-19. כל הנפש הבא ליעקב מצרימה, יוצא ירחו מלבד נשי בני יעקב, כל נפש 66. אז איך נאמר במתי מעט, כמו שנאמר ב-70 נפש ירדו אבותיך? אחר כך כתוב, בני יוסף אשר יולדנו במצרים, נפש 2, כל הנפש לבית יעקב הבא המצרים 70, כי יוסף, שני בניו, יוכבד שנולדה בין החומות, 70 נפש. אבל למעשה ירדנו 66. אז מדוע באמת התורה מחלקת את זה ל-66 וסך הכל 70? אומר הגר"א, ומעט מפתח את דבריו, אומר הגר"א, 66 בגימטריה זה גלגל. יורדים לגלות, פירושו של דבר מתחילים להתגלגל. גלות זה גלגל, ואף פעם לא יודעים איך הגלגל הזה יתגלגל. מתי הגלגל של הגלות נעצר? נאמר בקטע ה-20, א' וב', והעם עלו מן הירדן בעשור לחודש הראשון, ויחנו בגלגל בקצה מזרח יריחו. התחנה הראשונה בארץ ישראל הייתה בגלגל. ובבית נאמר, ויאמר השם אל יהושע, היום גלותי את חרפת מצרים מעליכם, ויקרא השם המקום ההוא גלגל עד היום הזה. בגלגל נעצר הגלגל של הגלות. כשנכנסים לארץ, הגלגל הזה של הגלות נעצר. ומכאן, הקטע 21, ודרכו נעיר עוד כמה דברים נפלאים שכבר הערנו בעבר. רבי יהודה היה נותן בהם סימנים. התנאים בהגדה הם לא רק בעלי ממרות. התנאים בהגדה, לפי מה שהם אומרים, או המקום שבו הם מופיעים, באים ללמד מעט על האישיות שלהם. רבי יהודה נותן בהם סימנים. כי רבי יהודה אומר, לעולם ילמד אדם את בנו ותלמידו בדרך קצרה. אז אם לעולם ילמד אדם את בנו ותלמידו בדרך קצרה, אז רבי יהודה לשיטתו דצה חדש באחר. רבן גמליאל אומר, מצוות צריכות כוונה. אז רבן גמליאל אומר, מי שלא אמר שלושה דברים האלו, לא יצא. פסח, מצה ומרור. צריך כוונה. בלי כוונה לא יוצאים. רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה. בן כמה הוא היה? בן 18. היה צעיר. והוא דרש שיזכירו יציאת מצרים בלילות. לא קיבלו את זה. הוא יותר מדי צעיר כדי להעביר איזה קביעה על הדורות. עד שדרשה מי? בן זומה. בן זומה אומר באבות, איזה חכם הלומד מכל אדם. מה זה משנה בן כמה הוא? אם הוא אומר טוב, אפשר ללמוד. והילל היה קורך. תמר ואת המתוק, את המרור ואת המצה. כי הלל הוא מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום. הוא מחבר את הכל ביחד. אז הנה התנאים בהגדה, או איך אמרנו רבי אליעזר, הגמרא בברכות אומר, מימי לא יקדימני אדם לבית המדרש. הוא תמיד ראשון שפותח את בית המדרש. אז הוא הראשון שפותח את הסדר. התנא הראשון, מעשה ברבי אליעזר. הוא פותח את בית המדרש, הוא יפתח את ההגדה של פסח. מכאן לקטע הבא, ב-22, גם כאן יש דבר מעניין, זה בדרך כלל קטע שמבארים אותו, אומרים אותו מהר ומבארים אותו מהר. מה נאמר על רבי יוסי הגלילי, כמה לקו במצרים, כמה לקו על הים, לקו 50, לקו 200, לקו 250, אז בדרך כלל את הקטעים האלה כבר אומרים די מהר, וההסבר הכללי, כי הרי כתוב, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך, אז כמה שיותר לשים עליהם, פחות עלינו. אבל, אם מתבוננים, יש פה דבר פילי פלאים. מה קרה בעשר המכות במצרים? בעשר המכות היו רגעים שהמצרים פשוט הרימו ידיים. והמילים היחידות שיצאו מהפה, הם היו אצבע אלוקים. במכת קינים. זה היה פילי פלאים. הם עצמם אמרו אצבע אלוקים. אנחנו, על כל מכה אמרנו אצבע אלוקים. עכשיו תראו דבר מעניין. מגיעים לקריאת ים סוף, וירא ישראל את מצרים עת על שפת הים, וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים. כבר יצאנו משם. וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם איפה? בים סוף. לא. בים סוף הבנו שמה שהיה במצרים זה לא היה אצבע ועוד אצבע ועוד אצבע ועוד אצבע וסך הכל 10 אצבעות, 10 מכות. במצרים זה היה יד. זה היה, אנחנו ראינו את המכות, כל מכה כדבר נפרד, אבל למעשה הכל היה מהלך אחד של הקדוש ברוך הוא. זה מה שכתוב כאן. רבי יוסי הגלילי אומר, מניין אתה אומר שלקו המצרים במצרים 10 מכות, ועל הים לקו 50 מכות. במצרים מה הוא אומר? ויאמרו החרטומים אל פרעה, אצבע אלוקים. זה החרטומים. גם אנחנו אמרנו, הם אמרו את זה רק על כמה מכות. אנחנו אמרנו את זה על כל מכה ומכה. ראינו בזה יד השם. אבל איזה יד? רק אצבע ראינו. על הים הוא אומר, ויאר ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים, ויראו העם את השם, ויאמינו בהשם, ומשה עבדו, כי ראינו את כל היד, אמור מעתה, במצרים לקו 10, ועל הים לקו כמה? 50. בא רבי אליעזר אומר לו, במצרים, כל מכה ומכה שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים, הייתה של 4 מכות. מה זאת אומרת? אז אומר הרשב"ם בקטע 23, שכל מכה ומכה הייתה של 4 מכות, לפי שכל אחת הייתה מורכבת מן 4 יסודות. אש, רוח, מים ואפר. ראינו איך כל יסודות הטבע מתחברים ומכים במצרים. אז כל מכה הייתה של 4. עכשיו על הים זה כפול 5, במצרים לקו 40. על הים כפול 5, זה 200. בא רבי עקיבא ואומר לו, במצרים לא רק ראינו את 4 היסודות של הטבע, את האש ואת הרוח, מים ואפר, פוגעים במצרים. ראינו גם את מי שמחבר אותם ביחד. ראינו את הקדוש ברוך הוא, איך הוא מצרף את הכל. אז כל מכה במצרים הייתה של 5. אז 50 במצרים, כפול 5 על הים, אז 250. קטע 24, רבן גמליאל היה אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו. ואילו הם, פסח, מצה ומרור. וגם כאן שוב, באותו מהלך של כל הלילה, בלילה הזה צריך להרגיש את כל התהליך. זה עובר עלינו. אז הסדר היה צריך להיות שקודם יהיה מה? מרור. ואחרי המרור יהיה פסח, פסח השם על בתינו, בנוקפו את מצרים, ורק אחר כך יהיה מה? מצה. אז למה המרור בסוף? שוב, כי תמיד צריך לראות איפה אנחנו נמצאים בהגדה. בחלק הזה של רבן גמליאל, בהגדה זה כבר אחרי 10 המכות. כבר, הנה, עומדים כבר לצאת ממצרים. אז עכשיו, בלילה, איפה אנחנו נמצאים? הנה, הקדוש ברוך הוא פוסח על בתינו. מיד אחרי לא הספיקה להחמיץ. אז לכן קודם פסח ואחר כך מצה. אחר כך נספר גם על המרור שהיה קודם לכן. אבל בשלב, בחלק הזה צריך להרגיש, הנה עכשיו הקדוש ברוך הוא פוסח על בתינו. הוא מציל אותנו. ועוד מעט יוצאים. יש הרי נוהגים שבשעה שמגיעים לבית צאת ישראל, מסדר הסדר, מחזיק איזה תמצה עם המסקית, וככה יוצאים, ככה יצאנו ממצרים. מה הרעיון? להמחיש. בלילה הזה הכל צריך להיות מוחשי, צריך להרגיש. אז עכשיו מצה, פסח מצה ואחר כך מרור. אז אם כך תשאלו אותי, אם לא אתם תשאלו, ישאלו אתכם, אז למה אחרי שכבר נותנים ידיים וכבר יצאנו ממצרים, פתאום לוקחים את המרור ומברכים על המרור? הרי היו צריכים לברך על המרור עוד לפני זה, בחלק של השיעבוד. כי במרור מגיעים לשיא של הלילה. מה זה המרור? המרור זה הפרדוקס, זה הקונפליקט, זה הקונטרדיקשן, זה הסתירה הכי גדולה שיכולה להיות. עומד יהודי עם כל הכוונה ואומר, הקדוש ברוך הוא, אתה ברוך, ברוך אתה השם, אתה אלוקינו, אתה מלך העולם, למה? מרור, כמר לי. איך אפשר להגיד גם ברוך וגם מר באותו מין, תוך כדי דיבור? אין דבר יותר הפוך ממרור לברוך. ואין דבר יותר הפוך מברוך, מברכה, משמחה, למר. כי בלילה הזה הכל מתחבר. אבל מתי אפשר לברך על המרור? רק אחרי שמה, שמרגישים את הטובה של יציאת מצרים. שאדם יוצא ממצרים והוא מרגיש את הטובה שהוא יצא, עכשיו הוא יכול לחבר את הכל ביחד. עכשיו הוא מחבר את המר של אתמול עם המתוק של היום. איך נאמר בשולחן ערוך? כשם שמברך אדם על הרעה, על הטובה, כך הוא צריך לברך על הרעה. אז מוסיף השולחן ערוך בדעת שלמה ובנפש חפצה. אתם מבינים מה זה שעומד יהודי ובדעת שלמה, נפש חפצה, יכול לברך על הרעה? מתי אפשר קצת לפעום את זה בדעת שלמה ובנפש חפצה? בלילה. ברוך אתה, אלוקינו. מה? ברור. לכן מברכים את זה אחר כך, שכבר יש את שני הדברים ביחד. ומכאן יוצאים ומגיעים למצב. כאן יש דבר מאוד מעניין. השנה הדבר הזה יש לזה משמעות יותר חשובה. ערב פסח חל להיות בשבת. שאלה היא מה עושים עם הסעודות, מה אוכלים. יש כאלה שאוכלים מצה עשירה, יש כאלה שבכל זאת אוכלים מעט מחמץ שמשיירים. יש אומרים כך, יש אומרים כך. אלו ואלו דברי אלוקים. כי אסור לאכול מצה בערב פסח. מדוע? אז נאמר בירושלמי שמערכת היחס שלנו עם המצה בערב פסח, ביום, זה מערכת יחס של חתן וקלה. מאורסים. יש כאן רק אירוסים. בערב, שנאכל את המצות, בערב תאכלו מצות, זה יהיה מצב של נשואים. אז אפשר יהיה לאכול את המצות. מה פירוש הדבר? מצב של אירוסים זה שאדם אומר לאישה, לא כמו אירוסים של היום, אלא אירוסים של הגמרא, הרי את מקודשת לי בטבעת זו, כדת משה בישראל. היא מאורסת. אחר כך מתכוננים לחתונה. מה זה הנשואים? שבע ברכות. הנשואים מתירים לבני הזוג להיות ביחד. אז מה המתיר? לעבור מקידושים, ממצב של אירוסים, למצב של נשואים? שבע ברכות. אותו דבר בליל הסדר. לפני שאוכלים את המצה יש שבע ברכות. בואו ונראה. בקטע 25. הברכה הראשונה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. הברכה השנייה, מקדש ישראל, השבת, ישראל והזמנים, זה בקידוש. אחר כך גאל ישראל, שרגאל לנו. וברכה רביעית, בורא פרי הגפן, זה על הכוס השני. ברכה חמישית, נטילת ידיים. שישית, המוציא לחם מן הארץ. והשביעית, על אכילת מצה. מברכים שבע ברכות, אפשר לאכול את המצה. נשאל השואל, אבל בלילה הזה ישנם עוד שתי ברכות. יש שהחיינו ובורא פרי אדמה על הקרפס. שהחיינו זה לא חלק מהסדר, זה על היום. אפשר גם בבית כנסת לברך שהחיינו. על אכילת הקרפס, בורא פרי האדמה, זה רק כדי שישאלו מה נשתנה. כדי לעורר את הילדים פתאום לשאול ולהכניס אותם לתוך החוויה של יציאת מצרים. אבל זה לא החלק מהסדר. כל שבע הברכות האלה זה חלק מהסדר. ואז אפשר להגיע לאכילת המצה. ומכאן, דווקא לסוף ההגדה, לאחד, מי יודע, אפשר להמשיך עוד קצת? יש רשות? עושה את זה עוד כמה דקות. באחד מי יודע, שבדרך כלל בסוף הסדר, די במהירות אומרים את זה, אבל זה פילי פלאים. הלילה מלא מספרים. מלא מאוד. יש 10 מכות, ומי שלא אמר 3 דברים אלו, ו4 קושיות, ועוד ועוד. כמה מעלות טובות למקום עלינו. אז בסוף ההגדה, בא להגדה ואומר, מספר זה לא נמבר. מספר זה לא רק מספר. לכל מספר יש את המהות שלו, את האסן שלו. אז בואו ונראה, בקיצור נמרץ, זה פילי פלאים. אחד, מה זה אחד? זה דבר שעומד נפרד מכל דבר. איך אנחנו אומרים כל בוקר, והוא אחד ואין שני לעם שילו. שום דבר לא נמשל אליו להכבירה. שום דבר לא מתחבר אליו. הוא לגמרי לבד. ואי ערב, ואי בוקר, יום אחד. לא יום ראשון, כי אחרי ראשון בשני. יום אחד. מה זה האחד הזה? אלוקינו שבשמיים ובארץ. אלוקינו שבשמיים ובארץ רצה לברוא עולם. לברוא עולם, ליצור דבר. א', מה שצריך, משפיע ומקבל. אם אין משפיע ומקבל, אי אפשר ליצור כלום. מה מבטא משפיע ומקבל? שני לוחות הברית. חמש הלוחות הראשונים זה בן אדם למקום, חמש השניים זה בן אדם לחברו. אבל שיש משפיע ויש מקבל, מי אמר שיש קשר ביניהם? אז החוט המשולש לא במהרה ינתק. לוקחים שני חוטים, מקושרים את זה בחוט שלישי, זה קשור חזק. מה מבטא את החיבור בין שמיים וארץ? אלו האבות שגילו לעולם את החיבור בין המשפיע והמקבל. לכן, שלושה אבות, שלושה, מי יודע? שלושה אבות. אחרי שכבר אני יודע שקיים קשר בין משפיע ומקבל, דברים צריכים לצאת מהכוח אל הפועל, מהפוטנציאל לריאליה. איך דברים יוצאים בעולם מהכוח אל הפועל? דרך האימהות, כוח הלידה, מעמידים דור חדש. אז מוציאים פוטנציאל מהכוח אל הפועל. אז ארבעה מי יודע, ארבעה אימהות. לכן גם כל הלילה המספר הכי דומיננטי זה ארבע, כי בלילה צריך להרגיש, דברים יוצאים מהכוח אל הפועל. דברים יצאו מהכוח אל הפועל, אני רוצה להחזיק בהם. אז במה אני רוצה להחזיק דבר ראשון בתורה? חמישה חומשי תורה. חמישה זה אגודה, חמישה זה חיבור ביחד. אבל לעולם אני לא יוכל להחזיק בתורה. כי כמה שאני אלמד, אני אגלה שזה רק טיפה מן הים. התורה היא ארוכה מארץ נידה. היא רחבה מן ים. קשה מאוד להחזיק את זה. זה נדמה לי שאני מחזיק. זה כמו דבר שהוא 3-dimensional, תלת ממדי. נדמה לי שאני מחזיק, אבל בעצם אני לא מחזיק. מה אפשר להחזיק? אני יכול להחזיק דבר שיש בו שישה צדדים. 1, 2, 3, 4, 5 ו-6. כל דבר בעל שישה צדדים אפשר להחזיק. מה אפשר להחזיק? שישה סדרי משנה. זה כבר שלנו. זה תורה שבעל פה. אחרי שאני כבר מחזיק את מה שאני צריך להחזיק, אז אני שבע, אני satisfied, אני מרוצה, שבע, שבע, מה זה? שבעה ימי שבתא. אני נח, אני לא רץ, יש לי את מה שאני צריך. אבל אחרי שלאדם יש את מה שהוא צריך, והוא שבע, והוא רגוע, הדבר הכי חשוב זה לזכור את הקדוש ברוך הוא, שלא יהיה וישמן ישורון ויבעת. אז לזכור שהוא צריך להיות מחובר כל הזמן למשהו שהוא למעלה ממנו. מה זה למעלה מהאדם? 8, שמן. שמן על המים תמיד צף. כהן גדול מושכים אותו בשמן המשחה, ובבית שני בשמונה בגדים. אז מה מבטא 8 מעל הטבע? 8 ימי מילה. ברית קודש, קדושת ישראל, קדושת הבית, טהרת ישראל, זה הקדושה שמחברת אותנו לקדוש ברוך הוא. ואז שאדם מבין שיש בו קדושה, ואדם מבין את הצורך בקדושה, אז הוא מקבל את המתנה הכי גדולה. יש לו כוח ליצור עולם חדש. מה זה יצירה של עולם חדש? תשעה מי יודע? תשעה ירחי יהודה. כשאדם זוכה ליצור עולם חדש, ושומע מהמידווייף או מהרופא, מגיע לך מזל טוב, אשתך ילדה, בת, בן, אין עושר יותר גדול מזה בעולם ברגע ששומעים את זה. אז עשרה מי יודע, זה כבר העושר. אחרי שאדם כבר יצר עולם, עושר, עשירות. 10, עשיר. מה מבטא עשירות? 10 דבריה. כי 10 הדברות כוללים את כל התורה כולה. אז יש כבר את הכל. הוא שבע והוא מרזיק את מה שהוא צריך להרזיק, והוא יוצר עולם והוא עשיר. אבל בעולם הזה אין טוב בלי רע. 11, מי יודע? זה 11 כוכביה. 11 תמיד מבטא רע. 11 זה תמיד גרוע. כי בלשון הגמרא, איך אומרים 12? 12. שין תף יוד. 12. איך אומרים 11? 12. אני מוסיף עוד. הוספתי עוד, אבל גרעתי את המספר. כל המוסיף, אומרת הגמרא בסנהדרין, גורע. אז 11 תמיד מבטא גירעון, חיסרון. מה היה החיסרון? הכוכביה. השנאה של האחים. ואז שיש אחים שחיים כל אחד בכיוון אחר, אז מה צריך? להתחבר ביחד. 12 שבטיה. 12 זה החיבור. מה עוזר להתחבר ביחד? י"ג מידות של רחמים, י"ג מדיה, י"ג מידות של רחמים, מחבר את הכל ביחד. גם י"ג בגימטריה זה אחד, ואז חוזרים בחזרה לאחד אלוקינו שבשמיים ובארץ. אז זה לא סתם מספרים, אלא בעצם בא להראות לנו את המהלך. ואז מגיעים לסוף הסדר, וזה בין אבא לחד גדיה, וגם כאן זה הרי פילי פלאים, וזה בין אבא, אבא הולך לקנות בתרי זוזי, חד גדיה לקורבן פסח, וחד גדיה לקורבן חגיגה. ולמה אבא משלם רק שני זוזים? כי הגמרא אומרת במסכת חגיגה, לפני הפסח, כל סוחרי הבהמות היו מעלים את המחיר. אין יהודי שצריך קורבן כמו בערב פסח. היו שוחטים כפליים מיוצאי מצרים. כל כך הרבה חבורות היו על קורבנות פסח. אז באו חכמים וקבעו, יש מחיר גג. אין יותר משני מאות לכל בעל חי. אז אבא קונה בתרי זוזה, אחד גדיה לקורבן פסח, אחד גדיה לקורבן חגיגה. ואז בא שונרה, בא החתול. אומר אגרא במשלי חתול, זה בעל חי שמבטא את הקנאה. ויקנו בו אחיו, מקנים אחד בשני, אז אין קורבן פסח, אין ארץ ישראל. אז החתול אכל את הגדי, כאילו אנחנו אוכלים את עצמנו. ואז יורדים למצרים. ובמדרש רבה כתוב בפרשת שמות, שפרו נקרא כלבה, אז בא הכלב ונושך את החתול. ואז בא החוטרה, בא המטה של משה ומכה את פרו, מכה את הכלב. עם המטה הזה נכנסים לארץ ומניחים אותו בקודש הקודשים עד שריפת הבית. ואת הנורה ושרף לחוטרה. נשרף הבית, נשרף המטה. אבל 70 שנה אחרי כן, מגיעים אנשי כנסת הגדולה, מחזירים מטרה ליושנה, תורה, מים נמשלו לתורה, ואת המיה וקיבה לנורה, המים מחבים את החורבן. אבל אחרי זה מגיע השור, זה גלות אדום שהחריבה את הבית. זכור השם לבני אדום את יום ירושלים, אומרים ארו ארו עד היסוד בה. אדום בחזל זה השור, אז בא השור ושוטה את המים, בא השור ושוטף את הכל, נפסקת השמיכה, נפסקים אנשי כנסת הגדולה, וכך הלאה. ואז מולו עומד משיח בן יוסף, כפי שנאמר בגמרא במסכת סוכה בסופה, והוא שוחט את השור, אבל מנח המוות הורג אותו. ואז בא הקדוש ברוך הוא ועתיד בסוף סוכה להרוג את מלאך המוות, ואז מלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים, ויחזור אבא ויקנה בשני זוזים, חד גדיה לקורבן פסח וחד גדיה לקורבן חגיגה. אז כל אחד גדיה בעצם בא להראות, תראו את ההיסטוריה ברגע אחד, מערכות, אימפריות, הכל גדל, מפחיד, אבל עובר זמן והכל מתפורר, זה מתפורר וזה מתפורר, ובסופו של דבר לאיפה נגיע? לאותו מקום המקדש שקיים לעד ולעולמי עולמים, ואבא יקנה בתרי זוזי, חד גדיה לקורבן פסח, חד גדיה לקורבן חגיגה. אבל זה בתנאי שנדע לקחת את הכוח של הלילה, אף על פי שזה לילה, לדעת לצעוד בו ולראות בו את האור שנמצא בתוך הלילה, ותאיר כאור יום חשכת לילה, ואז נגיע לקרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה.